אנחנו במשנה ה' בפרק הראשון, הון יוסי בן יוחנן, איש ירושלים. יוסי בן יוחנן הוא בן זוגו של יוסי בן יועזר, איש צרידה. ויוסי בן יוחנן, איש ירושלים, אומר, נתחיל את המשנה ונזכר עוד מעט בדברים לפנים. חסרים עוד חוברות? אין שם. ובכן, יוסי בן יוחנן, איש ירושלים, אומר, יהי ביתך פתוח לרווחה, ויהיו עניים בני ביתך, ואל תרבה שיחה עם האישה. ואשתו אמרו, קל וחומר באשת חברו. כאן אמרו חכמים, כל המרבה שיחה עם האישה גורם רעה לעצמו, ובוטל מדברי תורה, בסופו יורש גיהינום. בקריאה כבר התחלנו את המשנה, אבל עוד בכלל לא עסקנו בה. אנחנו התמקדנו במשנה הקודמת. ורק נראה במבנה, תודה רבה רבה, כל הכבוד, תודה. ורק נראה כבר במבנה של המשנה, שהמשנה מחולקת לשניים. שהמשנה מחולקת לשני חלקים.
יש כוונות שזה.
כן. למשנה עצמה, כלומר לדברי יוסי בן יוחנן, ולדברים שמוסיף על יוסי בן יוחנן רבי כשהוא עורך את המשנה. בסדר? אז יש לנו את דברי המשנה עצמה, ודברי המשנה עצמה הם שלושה דברים כמו יוסי בן יועזר, כמו כל הזוגות הבאים, כמו שמעון הצדיק, כמו אנטיגנוס איש סוחו, כל אחד אומר שלושה דברים. יוסי בן יועזר איש צרידה, מה אמר? יהי ביתך, בית ועד לחכמים. נכון? והווי מתאבק באפר רגליהם. והווי שוטה בצמא ידיבריהם. ויוסי בן יוחנן, איש ירושלים, אומר, יהי ביתך פתוח לרווחה, ויהיו עניים בני ביתך, ואל תרבה שיחה עם האישה. זה דברי יוסי בן יוחנן. ואחרי דברי יוסי בן יוחנן, ממשיכים הדברים הבאים בהסבר הדברים. כלומר, והדברים הבאים הם חריגה בתוך מסכת אבות, אין לנו הרבה פעמים דבר כזה, ורבי יהודה הנשיא רואה להוסיף פה. ככה מסביר הרב מברטינורה. נראה רק שנייה אחת איך הרב מברטינורה מפרש. יהי ביתך פתוח לרווחה, כביתו של אברהם אבינו, עליו השלום, שהיה פתוח לארבע רוחות העולם, כדי שלא יצטרכו האורחים להקיף למצוא הפתח. ויהיו עניים בני ביתך, שימו לב פה לפירוש, זה מעניין מאוד, בפשטות הייתי מבין שויהיו עניים בני ביתך, הכוונה היא, הוא יהיה פתוח לרווחה, ואז העניים ייכנסו, ואז עניים יוכלו להיות בני ביתך. אבל, האורחים, אבל הרב מברטינורה מפרש פה אחרת. ויהיו עניים בני ביתך, ולא יקנה עבדים לשמשו. מוטב שיהנו ישראל מנכסיו, ולא זרע כנען הארור. כלומר, מדובר פה על עבודה עברית. ממש, 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 זה הנושא, עבודה עברית או עובדים זרים, זה הנושא, ויהיו עניים בני ביתך כעובדים. זה מעניין מאוד, כי הנושא של המשנה הוא גמילות חסדים. וזה סוג של גמילות חסדים. זה הנושא השלישי, ואל תרבה סליחה עם האישה. וכאן, אם אני מדלג לשנייה אחת על הדיבור הזה, תראו בדיבור הבא, מכאן אמרו חכמים, אתם רואים את הדיבור הבא, מכאן אמרו חכמים, מאיר הרב מברטינורה, רבינו הקדוש, שסידר המשניות, כתבע מדברי חכם זה, רבינו הקדוש זה רבי יהודה הנשיא, והוא הבין מדברי חכם זה, מדברי יוסי בן יוחנן, איש ירושלים, שקודם לו הרבה מאוד שנים, בסדר? כמעט 200 שנה, 160 שנה, הוא הבין מדברי יוסי בן יוחנן את מה שהוא אומר. שמזה שאמר ואל תרבה שיחה עם האישה, למדו חכמים לומר, כל זמן שאדם מרבה שיחה עם האישה, גורם רעה לעצמו וכן הלאה. שכל זמן שאדם מרבה שיחה, אז כל מה שקורה עליהם. כן, קודם רק רגע לתבנית המשנה. אז המשנה שלנו בעצם עוסקת בגמילות חסדים. והקושי הראשון שבולט מיד מהמשנה, זה שנראה שאין קשר בין הצלע השלישית של המשנה, תעזבו את החצי השני, שהוא דברי רבי. בסדר? קודם כל את המשנה, את המבנה. אין קשר כך נראה בין הדבר השלישי לבין השניים הראשונים. צריך להבין כל דבר בפני עצמו. מה הוא רוצה פה מתרבה שיחה עם האישה? מה הנושא לך? נגיע לזה עוד מעט. אבל קודם כל זה נראה מנותק לכאורה משני הדברים הראשונים. ברור לנו שהנושא הכללי הוא גמילות חסדים. ולפני שמתחילים, רק נזכיר לעצמנו, יוסי בן יועזר איש צרידה ויוסי בן יוחנן איש ירושלים קיבלו ממי, לא להתבלבל, לא מאנטיגנוס איש סוחו בלבד, מהם. ממי זה מהם, איך הסברנו? מאנטיגנוס איש סוחו ומשמעון הצדיק. וכשזה לא יסתדר לנו בדורות, אז הסברנו על פי המפרשים, ששמעון הצדיק מעביר את הדברים למבוגר שבתלמידיו, והוא יורש אותו, אנטיגנוס איש סוחו, ואחר כך ממשיכים את הדברים הצעירים ממנו, שהופכים להיות נשיא הסנהדרין ואב בית הדין. אז זה שלושה תלמידים. שלושת התלמידים לקחו את שלושת דבריו של שמעון הצדיק, וכל אחד פיתח את נקודת הכובד האחת. שמעון הצדיק אמר שהעולם עומד על התורה, על העבודה ועל גמילות חסדים, וכך בא אנטיגנוס איש סוחו ומברר את עמוד העבודה. אל תהיו כעבדים המשמשים כך, אלא כעבדים המשמשים כך, והיא מורה שמיים עליכם. אחר כך בא יוסי בן יועזר איש צרידה ומדבר על עמוד התורה. יהי ביתך בית ועד לחכמים. אחר כך בא יוסי בן יוחנן איש ירושלים, זאת המשנה שלנו, והעיסוק שלנו היום הוא בגמילות חסדים. הוא מברר את העמוד של גמילות חסדים. ובדיבור על גמילות חסדים, הוא נוגע בדבר לגמרי אחר, לכאורה, ממה שעסקנו במשנה הקודמת. הדמיון הוא אחד, ביתך. איך בונים את הבית? יוסי בן יועזר דיבר על בית שהוא בית ועד לחכמים. יוסי בן יוחנן, איש ירושלים, דיבר על בית שהוא בית של גמילות חסדים. בית פתוח לרווחה. נזכיר את התקופה לשנייה אחת. אנחנו נמצאים בתקופה היוונית הקשה. הזכרנו בשבוע שעבר את יקום איש צרורות, אחיינו של יוסי בן יועזר, את המתח הגדול. הבית הוא הנושא. הבית הוא הנושא מול יוון, הבית הוא המלחמה. נר איש וביתו. את מצוות פרסום הנס אנחנו עושים בבית ועל הבית. אנחנו גם קולטים שכל המאבק הוא על הבית. יוון מבקשת לקעקע את כל המציאות, לקעקע את כל הרוח, את כל התורה, את כל התרבות, את הכל. ויוסי בן יוחנן ויוסי בן יועזר מבינים שעכשיו צריך למקד את מוקד הכוח שאיתו אפשר יהיה להילחם. ומעבירים את מוקד הכוח הביתה. קודם כל היסטורית, ואז בחיים שלנו. איך אמרנו היסטורית אצל יוסי בן יועזר? יכול להיות שכבר נגזרו, לא יכול להיות בטוח. הימים ימי אנטיוכוס, אנטיוכוס אפיפנס. כבר נגזרות הגזירות שלא ללמוד תורה, כבר נגזרות הגזירות הקשות הציבוריות, גזירות הרבים, ובית דין של חשמונאים וגדולי ישראל מבינים שיש נקודה אחת שעליה אי אפשר יהיה לנצח אותה. הבית. והבית יכול להיות בית ועד לחכמים. הבית יכול להיות בית מדרש. אנחנו אומרים בגמרא המפורסמת, מהי חנוכה? מספרים שכשנכנסו יוונים להיכל, נכנסו ולא מצאו אלא פח אחד של שמן, והדליקו ממנו 8 נרות. מהי חנוכה? מה זה מהי חנוכה? מהי חנוכה? שהחשמונאים ניצחו את היוונים. איזה שאלה זה מהי חנוכה? מישהו ראה פעם שאלה מהי פורים? מהי פסח? מהי חנוכה? חנוכה זה חנוכה. שאלה מהי חנוכה שואלים חכמים בבבל. כי זו שאלה בארמית. הם שואלים מהי חנוכה. והם שואלים מהו הנס המהותי של חנוכה שמבטיח שנס החנוכה יישאר לעדי עד ולא יהפוך להיות סיפור היסטורי מרתק. מהי חנוכה? מה הנקודה שתמשיך את חנוכה עוד 1,000 ו-2,000 ויותר שנים ועוד ועוד ועוד? מהי חנוכה? חנוכה זה החג הראשון שאין לו שום זכר בכתבי הקודש, בתנ"ך. שהוא בא אחר כך. והם שואלים, מהי חנוכה? איך זה נמשך? איך עושים מחנוכה את מה שהוא? אנחנו פה בבבל. הם אולי אפילו אומרים, טוב, בארץ ישראל ודאי שיש מקום לחגוג, אולי עושים במות, עושים בחנוכה איזה מין משהו כזה, עצמאות כזה, אני יודע מה, אבל מהי חנוכה? איך ממשיך חנוכה? אם חנוכה ממשיך גם בתנאים אחרים? ואז הם לא מספרים על הניצחון. לא כי מתביישים בו, שמים אותו בצד. שטויות. הרי בתפילה על מה מדברים? על הניצחון, על הניסים ועל הפורקן. על מה מדברים בתפילה? על הניסים, על הגבורות, על התשועות, על המלחמות. אבל כשאומרים מהי חנוכה ושואלים, אז באה התשובה ואומרת, מה המוקד שממנו אנחנו נוכל להמשיך להעביר את חנוכה לעדי עד? שזה לא יהיה סיפור כזה שהיה ונגמר. ולמה זה כל כך חשוב? דיברנו לפני כמה שניות. למה זה כל כך חשוב? כי יוון זה לא סיפור מפעם. אז איך ממשיכים את הלחימה? איך ממשיכים את ההתמודדות? איך ממשיכים להכיר את המציאות הזאת שחודרת וחודרת וחודרת ומנצחים אותה? נר איש וביתו. את האורות האלה מחלקים נשיא הסנהדרין ואב בית הדין, הם הזוגות, לתורה ולגמילות חסדים. לכאורה שני דברים שכדי לעשות אותם צריך חוץ. זאת הנקודה המרכזית. בשביל תורה צריך ספרייה. בשביל תורה צריך בית מדרש. בשביל תורה צריך ללכת לרב. בשביל תורה צריך שיעור. בשביל גמילות חסדים צריך חוץ. ובא המשנה ומלמדים יוסי בן יועזר ויוסי בן יוחנן איך הבית הזה יהיה היסוד שבו תעבור התורה ותעבור גמילות החסדים במציאות ששום דבר לא יוכל לעצור אותה. איך ביתך הוא בית ועד לחכמים? איך נולד ילד לבית של תורה? זה נקרא בית ועד לחכמים. אין טיפייה שביתך בית ועד לחכמים, שלכל אחד יש את האפשרות לכנס בביתו ועד לחכמים. זה לא ריאלי, לא על זה מדובר. לכן גם אם ההסדר למשל של יהי ביתך פתוח לרווחה, שיהיה הבית פתוח מארבעה צדדים, זה נחמד, אבל אני לא בטוח שיש פה מישהו שכך ביתו בנוי אדריכלית. פתוח לגמרי מארבעה הצדדים הלוואי. כן. אבל מה שמבקשים להגיד כאן, ויהי ביתך פתוח לרווחה, חלק מהפרשנים אומרים, יהי ביתך פתוח, אגב, איך אצלכם כתוב לרווחה או לרווחה? יהי ביתך פתוח בחוברת, לרווחה בחיריק או לרווחה? בחיריק. לי בגרסה מופיע לרווחה. וההסבר בפרשנים הוא, יהי ביתך פתוח לצד שבו אפשר להיכנס. כלומר, שתהיה דלת שהרבים רואים, שכדי להיכנס לא צריך לעבור 20 עיניות וגם 3 כלבים. יהי ביתך פתוח לרווחה. אל תצפה שהבית שלך יוכל לשדר גמילות חסדים, אם אתה בנית אותו כדי שהוא לא ישדר. נאומים פילוסופיים על גמילות חסדים לא יעזרו, אם האדריכלות בנויה בכוונה הפוך. מה לעשות? אתה לא יכול לצפות לזה, אתה לא יכול לעשות שין גימל עם 1,000 זוויות, ואחרי זה לצפות שביתך יהיה פתוח לרווחה. וכשם שמדובר על הבית הפרטי, מדובר על הבית החברתי. אתה לא יכול לסגור את הבית, את היישוב, את הקהילה, את המקום, לצפות שתחנך בו לפתוח לרווחה, אבל הוא לא פתוח לרווחה. אתה צריך למצוא את הדרך הנכונה, איך עושים את זה. יוסף בן יוחנן נכנס פה לשאלה מאוד גדולה. הרי למה אני בונה בית? כדי שיהיה לי מקום שלא פתוח. פתוח יכול להיות גם ברחוב. למשל, מי שמדליק נר חנוכה ברחוב, יצא ידי חובתו? לא, כי הוא צריך בית. אגב, מי שביתו פתוח לרווחה, אני לא יודע איך יכול להדליק נר חנוכה. כי בשביל להדליק נר חנוכה צריך מזוזה, דלת. כן, פתוח. זאת אומרת, שהבית בעצם מתאר משהו סגור, בעצם מהותו. נכון שנר חנוכה צריך לדלוק מהצד ההפוך של המזוזה. נכון? איך הדין? מזוזה מימין, ונר חנוכה משמאל. סיפרתי פעם, זוכר שמתי שזה פתאום הבזיק בי. לא חשבתי על זה הפעם לפני כן. אני צריך פעם לקבוע מזוזה, זה שמחת חנוכת בית. מאוד מיהרתי וביקשו ממני לקבוע את המזוזה. אמרתי שאני אקבע, אבל אני חייב לרוץ. חייב לרוץ היה הקדמה ללמה אני לא אוכל להגיד כלום. ידעתי שאני עוד מעט פה הולך להתאפל, והייתי חייב לברוח. קבעתי מזוזה, ואת החייב לזוז שמעו, אבל אמרו נו, ונהיה שקט, ועכשיו צריך לדבר, לא יודעת מה אני אומר עכשיו. אני ממש הייתי באמת חייב לברוח. פתאום, זה מה שקורה כשפתאום אין לך זמן, פתאום שמתי לב לברכה. נורא, איך לא שמתי לב לפניכם? לקבוע מזוזה. שמעתם פעם את הברכה הזו? לקבוע לזוז. אתם פעם שמתם לב לזה, זה עברית מוזרה? מזוזה זה לזוז, זה המילה מזוזה. אין משמעות אחרת למילה מזוזה. מזוזה היא לא רק המזוזה שבה יש 4 פרשיות. מזוזה זה הצד הזה של הדלת. אלה מזוזות הפתח. יש משקוף, יש מזוזות. המשקוף הוא מלמעלה, משקיף מלמעלה, והמזוזה היא כאן. זו המזוזה. עכשיו, למה יש מזוזה? כי הדלת יכולה לזוז במזוזה. ומזוזה היא לא תזוז. זה פילפ לוין. אתם יודעים מה הדבר הראשון שיש בכניסה הביתה? את הידיעה הבאה. הרי אדם רוצה בית כי הוא רוצה להיות קבוע. אבל אדם לא רוצה להיות קבוע כי הוא רוצה בית כלא. הוא רוצה להיות קבוע כי הוא רוצה בסיס לזוז. איך תזוז אם לא תהיה לך קביעות? לאן? סתם. על מה אתה מדבר בכלל? אין לזוז. אם אין בית. זו הרגשה הכי חזקה, הכי פנימית שכל אחד חש אותה. כשזה חסר, אז הכי חשוב אותה. ולא יהיה חסר לאף אחד בעולם. הצורך בבית הוא כדי שאפשר יהיה לזוז. הברכה הראשונה על הדלת היא לקבוע מזוזה. יהי ביתך פתוח. לרווחה. היסוד של גמילות חסדים בא להגיד בעצם דבר שקשה להקל אותו. הוא חידוש עצום היסוד של גמילות חסדים. יש ביטוי מאוד מעניין שהיו אומרים תלמידיו הראשונים של האדמו"ר הזקן של התניא. השבוע זה י' כסלו, י' כסלו. תלמידיו הראשונים של התניא היו נוהגים להגיד בשם רבינו הזקן, בשם האדמו"ר הזקן, מה הם הבינו במושג של גמילות חסדים אצל רבינו הזקן. הם ניסחו את זה במשפט קצר. זה לא שאני צריך לתת מהפרוסה היחידה שלי גם לחבר שלי, שאין לו. זה שבפרוסה היחידה שלי כבר נמצא מלכתחילה החלק של החבר שלי. אני רק צריך להחזיר לו אותו. אתם שומעים את הנקודה? מה שיש פה זה את החלק שלך ואת החלק שלי. מאיפה אני יודע? כי הקדוש ברוך הוא הפגיש אותך ואותי, לך אין ולי יש. משמע שהוא נתן לי את החלק שלך גם. אז איך אני יכול לגזול אותו? אתם קולטים את המושג? החלק שלך כבר נמצא בפרוסה. אני בכלל לא אמור לתת לך משלי, אני אמור לתת לך משלך. רק אני זכאי לתת. מה הוא רחום, אף אתה היא רחום. מה זה שהוא רחום? מה פירוש הוא רחום? הוא רחום למה? כי הוא נותן לי ממה ששלי? כי החלק שלי כבר נמצא בפרוסה שלו, כביכול. כי אני חלק אלוקה ממעל. ממש. יהי ביתך פתוח לרווחה אומר שהבית שלך והשייכות שלך לנתינה הם אחד. אין שום סתירה בכלל. כל המתח שממנו בא הקושי בהכנסת אורחים לפעמים, הוא מפני שחודרים למקום שלי. המקום הוא שלנו. ובמקום שלנו יש את הפינה שלי. עוד מעט נבין, בסוף, איך מגיעים פה לבעל תרבה שיחה עם האישה. הנושא הוא גמילות חסדים. הנושא הוא לא אל תרבה שיחה עם האישה. הנושא הוא גמילות חסדים. ואז נגיע לשם עוד מעט. זה יסוד שצריך להקל אותו טוב. יסוד שצריך להקל אותו טוב מאוד 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 לעומק. צריך להבין את המושג של חסד בעולם של התורה. זה נראה כאילו חסד, אבל צריך להבין את זה טוב בעולם של התורה. בעולם הנוצרי, להבדיל, יש מושג שנקרא השומרוני הטוב. זה מושג כזה שמתאר שאתה נותן מאיזה טוב. אתה לא חייב, אבל הטוב גורם לזה. אני רוצה להראות לכם את האבסורד, לאן זה יכול להגיע. להראות לכם, לנסות להבין לאן אנחנו חותרים פה. ואני הולך למקום לגמרי רחוק. אני הולך לשתי דוגמאות משפטיות. משפטיות, מעולם משפטי, כללי. בבית משפט באנגליה נידונה בעיה מדהים, זו סוגיה מדהימה. בבית משפט בלונדון מתגלגלת בעיה שהולכת ומתגלגלת ומגיעה עד לבית המשפט העליון באנגליה. אני חושב שזה סיפור לפני 40 שנה, אולי יותר אפילו. לבית המשפט מגיע תיק עם הסיפור הבא, סיפור מאוד מעניין. אזרח בריטי נכבד, בלונדון כבר הייתם? על נהר התמזה. כן, יש גשר? שוי. אזרח בריטי נכבד הולך לו על הנהר ורואה אדם נאבק על חייו במים. למטה. הוא קופץ, מסכן את עצמו, ומציל את האדם הזה. אין שום שאלה. מציל אותו, מציל את חייו, אין שום שאלה. נו, מה מגיעים לבית משפט? כל הכבוד. כשהוא מציל אותו, כשהוא מוציא אותו, תוך כדי הוצאה, הוא את חייו מציל. אבל הוא עובר שבר ברגל, כנראה זה שבר בקרסול שמסתבך קצת. ברוך השם חי. שאף אחד לא יחס עליי, אבל בריטי זה בריטי. ואז הבריטי מהנהר תובע את הבחור שלנו. הוא מגיע לבית המשפט ואומר כך, באמת כל הכבוד, אני מאוד מודה לו שהוא הציל את חיי. אבל שישלם על כל מה שהוא עשה לי. טענה שלו, זה אם הייתי מת, זה היה באמת עצוב. אבל ודאי לא הייתי צריך לשלם את כל הניתוחים האלה. אז מבחינת התשלום, ברור שהוא צריך לשלם. זה עובר את כל ההיררכיות בבתי המשפט. זה מדהים איך הראייה האנושית תופסת את זה. זה מגיע עד לבית המשפט העליון, ושם יש רוב ומיעוט. ואו הרוב או המיעוט, נדמה לי שהרוב פוסק את הפסיקה הבאה. הוא צריך שלם. תבינו תקיעים. למה? כי על זה שהוא הציל אותו, מגיע לו, כך מופיע שם, מגיע שנמליץ לפני הוד מלכותה על תואר סר. זה תואר חשוב. אבל גם לסר אסור לפגוע באזרח תמים. פסיקה. יש את זה כתוב. עכשיו זה נשמע לכם מוזר. אתם יודעים מה זה נשמע לכם מוזר? כי אתם תקועים בגן, ברוך השם. זה מאוד הגיוני. חסד, כל הכבוד. אתה לא חייב להציל אותו. אתה הצלת אותו כי אתה רוצה לעשות חסד. כל הכבוד לך. אני לא צריך לשלם לך ביטוח על זה. עכשיו בוא נדון על זה רגע בשאלה ההלכתית. הלכה. אני עובר על הגשר בנהר התמזה. רואה שם אדם, חס וחלילה, במצב שתיארנו מקודם. אומר, וואי, וממשיך הלאה. אני רוצח. אני הרוצח, על פי ההלכה. כי כתוב, לא תעמוד, אדם רעך. כלומר, עליי חלה חובה חוקית, זאת ההלכה. אז אם ההלכה אמרה לי שעלייך על החובה להציל אותו, אז ההלכה היא הביטוח שלי. אני חייב להציל אותו. אמא ילדה את התינוק שלה, ועכשיו כואב לו, והוא בא לבקש פיצויים. אני חייב להציל אותך. חסד זה לא פינה כבקשתך. חסד זה בפרוסה שלך כבר נמצא החלק שלי. למה הקדוש ברוך הוא שם אותי פתאום על הגשר בנהר התמזה כשהוא למטה? לא יכולת ליפול בשלב אחר? לא הייתי פה ואני ממהל. זה באמת לא בסדר, כלומר לא תואמו התוכניות. דברים שבאמת לא משודר. לא תעמוד על דם רעך, אומר שאם הקדוש ברוך הוא יפגיש אותך במציאות הזאת, משמע שאתה מחויב בזה. ממילא הוא מחויב בלקבל את העזרה שלך. ממילא כל התביעה הזו היא מטופשת, היא מראה כמה תפיסת החסד היא עקומה. זה שומרוני טוב. אבל אסתר, אין אישור לשבור רגליים. אני רוצה לקחת את זה למקום אחר לגמרי. דווקא למשפט ישראלי. אני בכוונה הולך פה עכשיו ממקום מאוד חולי, אבל זה פשוט כדי להיכנס לראש, לשנות, להיכנס לשכל של תורה. לפני די הרבה שנים נחקקה במדינת ישראל חקיקה מעניינת מאוד. חשובה. חוק כבוד האדם וחירותו. בסדר. נו, הלוואי, חשוב מאוד. לכבד אדם ולשמור על חירותו. בשם חוק כבוד האדם וחירותו נחקקה חקיקה שאומרת את הדבר הבא. אם שוטר, תשמעו, זה סיפור נפלא. אם שוטר צריך לערוך חיפוש, מדובר בעיקר בסמים, והוא צריך לערוך חיפוש בגופו של חשוד, אסור לו לעשות את זה תוך כדי ביזיונו. חמוד. אלא הוא חייב לקחת את החשוד אחר כבוד למקום צדדי, סגור, שאף אחד לא יכול לראות אותו, ולערוך את החיפוש על פי הצורך שהוא חייב לערוך. אבל הוא חייב לשמור על כבודו. בסדר? חוק חשוב? חשוב. חוק כבוד האדם וחירותו, תפשימה. מצוין. יום אחד מגיע לבית המשפט העליון, העתירה הבאה. אסיר. עצור. לא אסיר, עצור. חכמולוג. פונה לבית המשפט ותובע את שוטר X בתביעה הבאה. בא שוטר אל אדם ואמר לו, אתה חשוד בהחזקת סמים. הסתבר אחר כך שהוא לא היה חשוד, זה היה סמים שהחזיקו אותו. זה היה... הוא ברוך שמו. אמר לו, אתה חשוד בהחזקת סמים. הוא אומר לו, חשוד, מה חשוד? מה שאתה רוצה תעשה, תן לי להמשיך. אז הוא אומר, בסדר, אני רוצה לעשות עליך חיפוש. מה אתה עושה? הוא אומר, אבל אני לא יכול פה, אני רוצה לקחת אותך פנימה. הוא אומר, אני לא אומר שלך, אני רוצה פה. אומר לו, פה זה רחוב ראשי. רחוב ראשי, רחוב ראשי, אני פה. אומר לו, אני לא אעשה לך חיפוש פה, כי זה ביזיון. וכיוון שלא כל החיים זה אקדמיה, והשוטר זה שוטר, תופס אותו בלחץ פיזי מתון מאוד, ומעביר אותו למקום ששם הוא עושה את החיפוש. מה עושה ידידינו? תובע אותו על מעצר לא חוקי. צודק. ומסביר. למה נחקק החוק? כדי לכבד אותי. אני ויתרתי. שאלה יפה, לא? ונחלקים שופטים. קובע שופט אחד, צודק 100% עצי. קובע שופט אחר את הקביעה הבאה. מה הבסיס לכבוד האדם וחירותו? למה צריך לכבד אדם? הוא אומר את הדבר הבא. כבוד האדם נובע מדבר אחד. מהיותו ברור בצלם אלוקים. חביב אדם שנברא בצלם אלוקים. הוא לא יכול לוותר על כבוד האלוקים. וכיוון שהוא לא יכול לוותר על כבוד האלוקים, בכלל לא מעניין אותי מה אומר. אין כאן שום מעצר לא חוקי. ותפקידי כמחוקק לקבוע מהו הכבוד, שגם אם הוא רוצה לוותר עליו, זה בכלל לא בסמכותו. הוא לא יכול לוותר על כבוד האלוקים. פגשתי פעם את השופט שקבע כתפיסה הראשונה, הייתה לי פה שיחה מעניינת מאוד. הייתה לנו שיחה והוא שאל אותי לדעתי. אמרתי לו, ודאי שאני חולק על כבודו, ברור. 100%, כבוד האדם זה כבוד אלוקים. שאלתי, תסביר. אמרתי לו, אין כבוד לאדם, זה הכל שקר. מה זה כבוד? זה אגו. יש בעולם דבר אחד, אלוקים. והאדם הוא צלם אלוקים. זה מה שעושה אותי, אין סופי. מה קושר אותי איתך? ששנינו ברואים של האחד. מה עוד יותר קושר אותי איתך? ששנינו מישראל. מה, ה-IQ שלי קושר אותי? יש אחד, זה היסוד של חסד וכבוד. אני טוב, זה מעניין. אבל תסביר את זה במושגים שאני מבין. אומר, אני לא, אני חי במקום אחר מבחינת אמונה והכל, אני לא חי במקום שלך. אז אמרתי לו, תשמע רגע, מה היית פוסק? שפט מאוד מאוד חשוב. מה היית פוסק אם לסיפור שלך, לפניך, היה בא עוד צלע? אני, מה? אומר השוטר, אומר לחשוד הזה עם הסמים, אני רוצה לבדוק אותך. אומר החשוד, לא רוצה, אני רוצה פה שתפשיט אותי ותבדוק אותי. ועובר שם אבא הזקן שלו בן המאה, של החשוד. השוטר כבר מתחיל להישמע למה שביקש החשוד. עובר האבא הזקן ואומר, רק את זה אל תהרוג אותי, את הבושה הזאת אני לא יכול לעבור. הכל תעשה. תהרוג אותי, אני לא יכול לראות אותו כאן. לכו, קח אותו הצידה. למי אדוני השופט שומע? לכבוד הזקן או לכבוד הצעיר? אני, זה בעיה. אז אני יודע, אז למי אתה שומע? הוא אמר לי, מעניין מאוד. הוא אמר לי, ברגש לזקן. אבל בפסיקה לא הייתי משנה את דעתי. שאלתי אותו למה? אז הוא אומר, כי כבוד האדם זה שלו. זה מדהים. מדהים. אתם קולטים את הוויכוח בשורש? הוא שואל אותי, ומה אתה אומר? אמרתי לו, אצלי אין את השאלה. הצגתי לך את הדילמה רק בגלל שלך היא קיימת הדילמה הזאת. אצלי היא לא קיימת. היא לא קיימת. אצלי יש דבר אחד. כבוד, כבוד לאדם, ומפני שיש כבוד להשם. ובהיכלו, כולו אומר כבוד. אם כולו אומר כבוד, איפה יש לי גם מקום? והכל זה היכלו, לא? אלא למה יש לי כבוד? כי אני חלק אלוקה ממעל, ואת חלק אלוקה ממעל, ואתה חלק אלוקה ממעל. וגם הצמח הזה, והעצב הזה, והחיה הזאת להבדיל, הכל חלק אלוקה ברמה המסוימת. זה נשמה, וזה נפש, וזה נברא, כל אחד ברמה שלו. ולכן, אל תהי בז לכל דבר, ואל תהי בז לכל בריאה, כי כבוד כל דבר נובע מזה שזה שייך, הכל אלוקי, הכל שייך למקום. הפרוסה שלי, יש בה כבר את החלק שלך. חסד הוא הלכה. חסד הוא לא הצעה. איך אני בונה את ביתי? ביתי הוא מבצרי, מכירים? ועוד כל מיני שיטות בעולם. איך אני בונה את ביתי? הכי אישי, הכי אינטימי. לכן המשנה הזו מגיעה בסוף לאיך זה לא פוגם באינטימיות האישה. איך הבית הפתוח מסתדר עם הבית האינטימי? זה הנקודה של המשנה. איך הבית פתוח מרווחה, כמו הבית של מי? ושואלים אותו, איה שרה אשתך, והוא אומר, הנה באוהל, אבל פתוח מרווחה, למה לא רואים? אני אלמד אתכם צניעות. ואתם תמדו שאין שום סתירה בין פתוח מרווחה לצניעות. מה עושה שם אברהם אבינו בפתוח מרווחה? זה הרי דבר מופלא, מה הוא עושה שם? הוא פתח האוהל כחום היום. הוא ביום השלישי למילתו. נכון? בא אליו הקדוש ברוך הוא, ויראה אליו השם, והוא יושב פתח האוהל כחום היום. בא אליו הקדוש ברוך הוא. יש עליו חובת קריאה לאורחים? אני מבין שיש חובת הכנסה את אורחים. הוא עבר את גיל 20 לכל הדעות. הוא בן 100. הוא עבר עכשיו מילה. ביום השלישי למילתו. מותר לנוח. הוא יושב פתח האוהל כחום היום. זה נורא כואב לו. לא המילה. אין אורחים. מה יהיה בעולם? אין אורחים. אז בשביל מה יש בית? מי יגלה בעולם שם השם? אין אורחים. הוא לחפש. אין. בעיה גדולה מאוד. אז אולי אם אין אורחים ילך כבודו לנוע חצי שעה. כי אין אורחים. בוודאי אין מצוות ישיבת פתח האוהל כחום היום. וחוץ מזה יש לי גם עוד בקשה. לא, אנחנו נמשיך לעסוק בנושא האורחים. יש לך אליעזר, יש לך בני בית אברהם. היו פה מספיק חבר'ה שיצאו לערוך מלחמה מול ארבעת המלאכים. מכל הסיירות מטכ"ל האלה, אין שני חבר'ה קצת יותר צעירים שיכולים לצאת עם מצחייה ולחפש אורחים? כבר על פי ההלכה או על פי מה אתה חייב לשבת את הרועל כחומר? פתאום הוא רואה מרחוק שלושה חבר'ה, איזה תענוג. הרגליים קצת מלוכלכות כי הם משתחווים לרגליים. זה ממש הקאפופטי שלי, זה בדיוק ה... זה החבר'ה שבאמת חיפשתי. דומים ללו שלושה ערבים והם מגיעים. אבל רגע, הם מגיעים, אבל הרי הקודש ברוך הוא בא אליך לפני רגע, לא? וירא אליו השם. ואז הנה שלושה אנשים. נו, מה עושים? זה באמת דילמה גדולה. הקודש ברוך הוא בא לבקר. הוא חולה. אבל בדיוק לא הגיעו. מצאתי! ארכימדס צעק, מצאתי? מצאתי! טוב, הקודש ברוך הוא כבר בביקור, אז לפי ההיגיון, נכון? הראשון, תור, הילדים אומרים תור, אז הוא ראשון בתור. מגיעים האורחים, אומר אברהם לקודש ברוך הוא, אדוני לא יכעס, but please wait. עקב התחייבויות קודמות. כבודו יודע שגדולה הכנסת אורחים יותר מקבלת פני השכינה. אז אם אפשר, לא ילך, אני באמת אשתדל להתפנות מהר. טוב, מהר, מהר? בסדר גמור. תן להם כוס מים. תציע סודה. אתם יודעים מה עושה שם? בן בקר, לישון חרדל, אפשר אולי... קצ'ופ! למה כל העסק? כלומר, למה צריך? ולבקר רץ, ולושי, וקמח, וסולת. והקדוש ברוך הוא ממתין. כי גדולה הכנסת, איזה הכנסה בכלל? זה לא הכנסת אורחים. זה חיפוש אורחים בחום היום, ביום השלישי, ועיכוב הקודש ברוך הוא עד שנגמור עם החרדן. מה אתה רואה? למה אתם מתפעלים מזה בכלל? אני לא מבין כלום כבר. אחרי זה הם אוכלים, תגיד הם תאכלו, ובינתיים אולי אתם מדבר עם הקודש ברוך הוא, אולי הם רוצים לדבר בשקט. והוא עומד עליהם תחת העץ ויוכל. תמיד תופס אותי הפירוש הנפלא הזה, ששמעתי פעם מהרבני בינתיים, שיהיה בריאים. תמיד תופס לי הפירוש שלו. והוא עומד עליהם תחת העץ, הוא שואל מה אכפת לי אם הוא עומד תחת העץ, או שהוא עומד תחת עמוד, או שהוא עומד תחת... מה זה משנה? תחת אנטנה. מה זה משנה? איפה הוא עומד? תחת בעברית הוא אומר, זה לפעמים במקום, עין תחת עין. הוא נתן להם הכל, אוכל, שתייה, אבל חם, אז הוא עשה במקום עץ. עכשיו יהיה גם צל. בסדר, אז ודאי שהקודש ברוך הוא צריך לחכות, כי מי יעשה צל? זה נכון, באמת. הוא בטח עשה ככה שיהיה בינטלטו. זה בטוח חיוני, כלומר, כל זה ממש, ממש, אי אפשר בלי זה. עכשיו אתם מבינים למה אומר לו הקודש ברוך הוא צעקת סדום ועמורה כי רבה? אתם מבינים מה פירוש? החלק שלך בפרוסה אצלי. אז איך אני יכול לנוח? אז איפה שרה אשתך? זה לא עניין שלכם. הנה באוי. ואל הבקר עד אברהם. הוא מדבר עם אשתו. מערי, שלוש שעים כמח סולף, לושי, הסירוגות. ביתנים היו אומרים שכשהם שואלים אותו, עייף שרה אשתך, הם אומרים, עם כזה חרדל ובשר, בטח היא לא נמצאת. לא הייתה נותנת לך לעשות דברים כאלה, אה? עייף שרה אשתך. לא יכול להיות, אתה בטח למד בבית, אחרת אתה יודע, אם הייתה נקרא משתולל ככה עם בשר וזה, זה, זה, זה לא, אנחנו רק באנו. אז הוא אומר להם, לא נותן להם. לאן אתם חושבים שנכנסתי עכשיו? זה הכל אנחנו דיברנו. כל מה שאני עושה פה זה מהכוח שלנו. כל מה שאני יושב פתח האוהל, זה כי יש משהו שמחזיק אותי מהאוהל. איך ביתי פתוח לרווחה? כי יש ביתי. צריך לקרוא את הסוגיה הזאת. ביתך פתוח זה לקבוע מזוזה. זה כבוד האדם. זה גמילות חסד. זה חסד שהוא חובה. זה ההבנה שלגמול חסדים זה עצם עצם, עצם החיים שלי. אני חוזר ליוון. כשם שיוון משדרת שלא צריך תורה בעולם, ולא צריך מצוות בעולם, ולא צריך ברית מילה בעולם, ולא צריך בית בעולם, ולא צריך משפחה בעולם, ולכן ההגמון הרשע לוקח כל בתולה שניסית. כך יוון משדרת את האצולה השחצנית. את אתונה וספרטה. את הנאצלים והבזויים. יהי ביתך פתוח לרווחה, זה המלחמה ביוון. יש רק דבר אחד שהוא כבוד. הוא יתברך ויתעלה את שמו לעד. זהו. חוץ מזה אין כלום. אחד המפרשים אומר, ויהיו עניים בני ביתך. זה לא מדובר לא על עניים ולא על עובדים. אם יהי ביתך פתוח לרווחה, אני במקרא זה לא רק אני בכסף. ענות זה גם ענווה. ויהיו ענבים בני ביתך. שבני ביתך יהיו בענווה. וכשהם יהיו בענווה, הם לא יבררו מי כן נכנס ומי לא. מה הקושי בהכנסת אורחים? זה לא הרמה. זה לא לא, זה לא לסטייל שלי. ויהיו ענבים בני ביתך. אתם יודעים מה זה יהי ביתך פתוח לרווחה? זה משהו הרבה יותר עמוק. האם הנפש שלך יכולה להאכיל את כולם? או שהיא כזאת מצומצמת? והיא מכילה את מי שהאינטרס שלך יכול לאכל אותו. אתם מכירים את הקבוצות החברתיות הסגורות? שבהם אני עושה חסד עם כל החברים. שמעתי על זה. עד שזה מפסיק להשתלם. ובלבד שאתה מאשר פנימה. ויקחו שנים עד שיתגלה בסוף כמה זה בעצם בלתי אפשרי אם יש חסר בנקודה אחת. מי הגורם שבפניו כולנו שווים? מה הגורם שקובע את החסד? זה לא משנה אם זה אגו שלי או אגו של 20 אנשים. ונשאר אינטרס. יש קודש ברוך הוא, או שיש עוד משהו? לבך פתוח לרווחה זה אתה אדם מכיל, אתה יכול להכיל את כולם. אני תמיד חוזר לזה, פרשת שבוע שלנו וישב, יוסף. אני כל פעם שואל את זה, את השאלה הזאת, דווקא ילדים קטנים. כשישאלו אתכם, אז איך זה קרה שבסוף יוסף הגיע אל פרעה? איך זה קרה? יוסף. ודיינו המון תשובות. האחים מכרו אותו. טוב, אוקיי, חבר'ה, קדימה, קדימה, נו. תעשו את התרגיל הזה בבית. הם מכרו, ואז מה? ואשת פוטיפה, ואז מה? ואז פרעה חלם חלום. אבל איך פרעה ידע שיוסף עוזר בלפתור חלומות? כי שר המשקים סיפר לו. ואיך שר המשקים ידע שיוסף עוזר לפתור חלומות? כי יוסף פתר לשר המשקים. ולמה יוסף פתר לשר המשקים? כי שר המשקים סיפר ליוסף. ואיך שר המשקים ידע לספר ליוסף? כי היה בבית סוהר חדר חלומולוג. איך הוא ידע? שמעתם? את זה לא זוכרים בגן. תשמעו טוב. התשובה בדרך כלל של הילדים היא טוב. יוסף צדיק, נו, רוח הקודש, שיוסף צדיק. זה אגב התשובה הכי קלה תמיד, זה גם נכון. יוסף צדיק, אני מסכים עם זה גם, מה שתפקח, יוסף צדיק, מה הוא אמר? שוי, אגב, יכולת לענות את זה בהתחלה, לא אמרתי את זה עם כל הסיבור. יוסף צדיק, בראשית ברא אלוקים, יוסף צדיק, זה גם הכל יוסף צדיק. אז איך שר המשקים החליט לספר ליוסף? שר המשקים בחיים לא היה מספר ליוסף. מי זה בכלל? נער עברי עבד לשר הטבחים. אתם זוכרים איך שר המשקים התייחס ליוסף? רשע. שנתיים אחרי שהוא סיפר לך את הכל, שהציל אותך. עכשיו הוא אומר לו, תזכור אותי. כתוב שם, ולא זכר שר המשקים את יוסף. ואיך אפשר גם לא זכר וגם וישכחהו? לפעמים אפשר לעבוד על זה. ולא זכר שר המשקים את יוסף וישכחהו. זה מה שנקרא לא זכר שיעור חזון איש. ולא זכר וישכחהו. כל יום שלוש פעמים וישכחהו. למען תשכח את יום. כל יום. וישכחהו. התחשה זה עבודה טובה. צריך לעבוד על זה. נבל. ושר המשקים עשה ככה מתארץ. אז למה ניגשת אל יוסף? הוא לא ניגש. הוא לא ספר את יוסף בכלל. יוסף היה אסיר ותיק. הוא היה חניך תורן. בבוקר הוא היה צריך להשקים את האסירים. יש שם שניים. שר המשקים, זה שתיארנו עכשיו, הוא הצדיק בין השניים. השני זה שר האופים. שר האופים נותרו לו שלושה ימים פה. נכון? עוד שלושה ימים העסק נגמר. זוכרים? מה לעשות? אז למה הם נקשו? הם לא נקשו. פשוט כשיוסף העיר אותם, אז כתוב וירא אותם ואינם זועפים. אומר רש"י, עצובים מסכנים. קמו בבוקר, עצובים. אמר להם, מדוע פניכם רעים היום? נתן חיבוק. מה קרה, מותק? מה קרה? שר אופין. עכשיו, הוא לא ממש גדול הדור. אתם יודעים למה יצאנו ממצרים? כי פעם היה צדיק אחד. שלא היה יכול לראות איש עצוב ולא לשאול אותו מה נשמע. זהו. והשאר יסופר בתולדות ישראל. ככה צריך ללמד בגן מחר. כי היה פעם צדיק שלראות מצרי עצוב שוכב במיטה עצוב. הוא היה תופס אותו ושואל אותו, למה אתה על הפנים? מה קרה, מותק? מה קרה? ספר לי. אבל הוא לא רק אמר לו, ספר לי. על הבוקר, הוא עוד לא קם אפוף לגמרי. עצוב לגמרי. הוא לא אמר לו, ספר לי. הוא אמר לו, הלא לאלוקים פתרונים. ספרו נא לי. כיוון שהכל לאלוקים, ואז הוא אמר, תגידו מתוקים, מודה אני כבר אמרתם. על הבוקר. טוב, לא נטלתם ידיים אני רואה, אבל מודה אני בטח אמרתם. ספרו לי,
מה הקשר אלו לאלוקים פתרונים? אתה נציגו פה? אם לאלוקים פתרונים ואני יכול לעזור לכם, אז אני חייב חסד. ספרו לי. שר המשקין, גם כשהוא רוצה לגנות, הוא לא מצליח. נער, עבד, שר התרחים, אכלת אותה. אתה אמרת בתור גנאי, עברי, עברי. מה אפשר לעשות? זה סוג כזה. נער עברי. יוסף מאוד אהב את הגנאי הזה. כששמו לו את הטלאי הזה, עברי, הוא מאוד אהב את זה. ומעבר אחר. אתם מבינים? יהי ביתך פתוח לרווחה. יהי ביתך זה יהי הלב שלך גם. זה תהי הנפש שלך. סגור שלך. ביתך. קבוע מזוזה. אבל מכיל. מכיל הכל. ויהיו עניים בני ביתך. אז זה גם שבני ביתך יהיו עניים. זה גם שבני ביתך, תראו איך זה בכוונה, המשפט הזה בעל שתי משמעויות, ויהיו עניים בני ביתך. יש לזה גם משמעות פיזית. אם יש פה בשולחן כל פעם מישהו, אז זה על חשבון האוכל שלי גם. אז לא נורא. אז ויהיו עניים בני ביתך. ככה מסבירים הראשונים. שמעתם את ההסבר? לא שרק עניים יבואו להיות בני ביתך. אז בני ביתך יהיה נכון. מה קרה? אתה יודע מה ירוויח מזה? אתה יודע מה יהיה הרווח מהכנסת אורחים הזאת? ברוך השם, יש פה יהודים שגדלו בבתים כאלה ומגדלים בתים כאלה. אתה יודע מה הרווח מדבר כזה? אז יהיו עניים בני ביתך. אכלו שניצל פחות. יהיו ענבים בני ביתך. זה קצת פחות פוזות. ומי בדיוק האורח? זה קצת יותר החלה. ואז בא הרב מברטנורה ואומר, ויהיו עניים בני ביתך, הכוונה היא גם לעוד דבר אחר לגמרי. יש תיקונים בבית, נכון? אז למה לא תפרנס את האחים שלך? מה זה קשור? זה כבר ביזנס. כי להחזיק את ההוא לוקח חצי מחיר. איזה חצי? כמה זה לוקח? עשינו עם 10%, 2%, 1.25%, אני לא יודע. כל היום מדברים עבודה עברית, עובדים זרים. את ויהיו עניים בני ביתך לומד הרמב״ם כהלכה, הלכה למעשה. הלכה, בהלכות מתנות עניים, פרק י' מופיעה הלכה. תשמעו מה כתוב ברמב״ם. ציוו חכמים שיהיו בני ביתו של אדם עניים ויתומים במקום העבדים. מוטב לנו להשתמש באלו. להשתמש, הכוונה היא שמה שאתה צריך למלאכות, לעשייה, לעבודה. ויהנו בני אברהם, יצחק ויעקב מנכסיו, ולא יהנו בהם זה רחם. חושבים שזה דיון עיתונאי. זאת הלכה ברמב״ם שנלמדת פה במשנה. הלכה פשוטה, הלכות מתנות עניים, פרק י', הלכה י' ז', הלכה. כך הוא הבין את ויהיו עניים בבדך. שכל המרבה עבדים בכל יום ויום מוסיף חטא ואבון בעולם. אנחנו כחברה לא מבינים את זה לאט לאט. שכל המרבה עבדים בכל יום ויום מוסיף חטא ואבון בעולם. חברה לא הופכת להיות פתאום חברה שלא יכולה בכלל בלי. חברת אצולה מלאכותית. ואם יהיו עניים בני ביתו בכל שעה ושעה מוסיף זכויות ומצוות. משנה פשוטה. רק תסתכל במציאות. רק תקרא את המשנה, תקרא את המציאות פשוטה. אבל אני מפסיד 10 גרוש. לא 10 גרוש, כפול 100 עובדים אני מפסיד הרבה יותר. זה גמילות חסדים. מי משתמש בביטוי גמילות חסדים כשעוסקים בך בנושא של עובדים זרים? מי מעלה את הסוגיה הזאת? אם היינו מכניסים לעצמנו לראש שזה המושג גמילות חסדים, זה לא היה משנה את כל התפיסה? זה גמילות חסדים. גמילות חסדים, פירושו זה חלק ממה שאתה עושה כגמילות חסדים. הכל היה משתנה. העניים, פחות עניים, מוסיף זכויות ומצוות בכל יום ויום. וכשמרבה עבדים, מוסיף אבונות בכל שעה ושעה, מה לא מובן? עכשיו כשהוא אומר אבונות, הכוונה היא אחרי זה, אתה תשאל, איך יכול להיות שיש אזורים בארץ עם 70 אלף איש, שהם פתאום מזל טוב. מה קרה? למה זה לא מובן? למה לא הבנתי, אבל למה לא הבנתי את זה בהתחלה? כי לא הבנתי שגמילות חסדים זה הפרוסה שלך, כבר החלק שלך נמצא. זה סך הכל חובה שלי לקודש ברוך הוא. יהי ביתך, עוד פעם, אתם קולטים, מדבר על הבית הפרטי שלך, כמה כלבים יש בכניסה וכמה עיניות. מדבר על הלב שלך, אם אתה יכול לראות את שר המשקים עצור. מדבר על הבית שלך כחברה, כקבוצה, כגרעין, כמדינה, כחברה. זה עולם שלם. איך מכניסים יוון ואיך דוחים יוון. אני רוצה להסביר את יוונים בני ביתך הכי פשוט. יושב יוסי בן יוחנן, איש ירושלים בימי הגזירות, ושואל שאלה פשוטה. מי החבר'ה שהסיכון שיבנו אותם הוא הראשון? אלה שיקנו אותם בדולר. אז זה לא חובה שלך להכניס אותם הביתה אליך? לפעמים אני חושב לעצמי כמה מפעלי קירוב אנחנו עושים. ובו זמנית כמה מפעלי ריחוק. מפתחים עשרות אלפי עובדים זרים. שימו את זה בצד. כלומר, מצמצמים עשרות אלפי מקומות עבודה ועניים בני ביתך. ועוסקים בקירוב של מי שכבר... פשוט עולם משוגע. אולי תתרכז פשוט בנושא. ויהיו עניים בני ביתך שכל המרבה עניים וביתו מוסיף בכל שעה ושעה זכויות ומצוות. הוא רואה עכשיו בית. ילד שגדל בתוך זה. מבין גם את הפירוש השני. נכון. אז הפסדתי שמחה. יש לי משחק אחד פחות. נכון. יש לי לא גם מחשב חלבי, גם מחשב בשרי. יש לי... נכון. העולם פעם אמר, זה מה שיפתור את הכל. אני זוכר שהיה פעם שר חינוך טוב, מעולה, באמת. שבתמימות, רצה דברים טובים. אמר, הבעיות ייפתרו כשיהיה מחשב אישי לכל ילד. לזה אנחנו חותרים. הוא היה גם קצת יקה, וזה יצא לו מחשב אישי לכל ילד. אני זוכר אותו. יהיה מחשב אישי לכל ילד, לכל ילד מחשב, ולכל ילדה מחשבה. וככה, הכל יהיה משהו. מחשבך לא תחיה. הבעיות ייפתרו. כשיש לך מחשב אישי לכל ילד, אז מה אני בני ביתך? יש פייסבוק, כולם בני ביתך. אתה חבר של כולם, כולם חברים שלך, לכן אתה מת מבדידות. אגב, קוראים לבדידות הזאת תקשורת. כדי להביא עברית. זה השם. תקשורת. אתם יודעים מי שומע זה תקשורת? פלונטר. כשיש קשר חזק מדי, זה ככה נקרא. ובאים פה באיזו הצעה נורא פרימיטיבית. האם הדלת הראשית פתוחה לרשות הרבים? תבדוק את זה בבנייה. אם לא, אל תצפה מהילדים שלך שהם יבינו על מה אנחנו מדברים. והאם עניים בני ביתך בשיקול הכלכלי שלך בקיוסק שלך? כן או לא? זאת המשנה. איימן דבאי למהווי חסידה, זה שרוצה להיות חסיד, לקיים מלידי אבות. כך צריך ללמוד מסכת אבות. ותבין מה זה יעשה רוחנית בך, בביתך ובעולם, ותראה למה כתבתי את המשנה בצורה כזאת שיש לה כל הזמן שתי אפשרויות הבנה. מי יהיו עניים? בני ביתך או העניים יהיו בני ביתך? לקבוע מזוזה. אתה תראה שככה זה. עכשיו אתם מבינים למה ואל תרבה שיחה עם האישה? כי באופן טבעי ברגע שהאדם מדבר חסד, אז קודם כל ברמה העקרונית, אז כולם, פתוח לרווחה, הכלה, לכל דבר יש תופעות לוואי. הרי אנחנו כל הזמן מדברים על זה. לכל תרופה טובה יש תופעות לוואי, ורופא טוב הוא לא רק זה שנותן את התרופה, הוא בעיקר זה שמזהיר מפני תופעות הלוואי, ואומר גם מה לעשות. זה הנקודה. עכשיו, אם ההכלה היא גמורה, ואם פתוח לרווחה, אז פתוח לרווחה, לכיף כיפק. אז אין עתירות. אז יאללה, אודרוב כולם. האם ההכלה היא תמיד, 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 כי זה מה שאומר הקודש ברוך הוא? מה זה חסד? חסד זה גמילות חסדים. ויש עוד פעם שחסד מופיע בתורה. יודעים איפה? אח ואחות. זה אסור. זה עריות. אבל הלשון בתורה חסד. אתם חושבים שזה סתם שימוש באותה מילה בטעות? חס וחלילה. זה באמת בא מחסד. אתה יודע מה קורה לחסד כשהוא הופך לתאור? אתם רוצים דוגמה להכנסת אורחים? בנות מואב לא עשו הכנסת אורחים לבני ישראל. בואו תיכנס. הזונות המדיאניות והמואביות לא עסקו בהכנסת אורחים? אתם מבינים מה ההבדל? האם הקודש ברוך הוא נמצא פה בתמונה או אני נמצא בתמונה? זה אותו דבר. גם שם היו אוהלים. זה מחריד. אבל צריך לעשות את ההשוואה הזאת. מה בין תלמידיו של אברהם אבינו לתלמידיו של בלעם? תחשבו פעם על האוהלים של בנות מואב ובנות מדיין עם הזנות ועל האוהל של אברהם ושרה. איך פתאום באמצע הפרשה כשהקודש ברוך הוא ממתין כי גדולה הכנסת אורחים, תוך כדי הכלה וניקוי רגליים של ערבים שמשתחווים לאבק רגליהם ועמידה תחת העץ, מסר נוסף: אשתי באוהל, אני מדבר איתה בפנים, כל הבית עומד משם. אז לא בטעות יוסף בן יוחנן הכניס את זה אל תרבה שיחה עם האישה בסוף, כי זה ההמשך שיבחן אם הבסיס של גמילות החסדים הוא שאתה מבין למה חסד, כי הכל בא מהשם אחד ושמו אחד. ואם הכל בא מהשם אחד ושמו אחד, אז אנחנו אחד. או חסד, כי האינטרס שלי הוא, אני חייב להיות איתך. אני אוהב אותך. זה באמת בא מחסד. זה באמת בא מחסד. אבל זה בא מאגו בהמשך. וכל כך מתקרב אחד לשני כל הזמן. ואז המבחן הגדול. אז אתה זוכר, אתה ממוקד? אתה ממוקד שהחסד הזה הוא חסד אמיתי, שהחסד הזה הוא חסד אלוקי? אתה ממוקד שבסוף לא אתה זה שהולך לעשות פה את הקופה? אתה ממוקד, זה קשה. הכלה, רווחה, יכולה גם ליצור מציאויות אחרות, קשות מאוד. ואל תרבה. ואז בא רבי יהודה הנשיא ומתמקד בסוף. באשתו אמרו, קל וחומר באשת חברו. מכאן אמרו חכמים, כל המרבה שיחה עם האישה וכולי. אני רוצה רגע להבין את המילים, בוא נסתכל שנייה. מכאן, לפני מכאן אמרו, באשתו אמרו, קל וחומר באשת חברו. מי אמרו? באשתו אמרו. אני צריך להיות, באשתו אמר. עוד פעם. יוסי בן יוחנן, בוא נקרא, איש ירושלים אומר, יהי ביתך פתוח לרווחה, לרווחה, ויהיו עניים בני ביתך, בסדר? דיברנו? ואל תרבה שיחה עם האישה. האישה זה אשתך. עכשיו, כמובן, אין הכוונה כאן, זו נקודה מאוד חשובה. המהר"ל אומר, ואל תרבה שיחה. אבל אוהבה כגופו ומכבדה יותר מגופו. שיחה זה דבר אחר לגמרי. שיחה זה עוד רגע ננתח את זה. זה מין מושג כזה של שיחה בתהילה. עכשיו, מה נאמר פה? באשתו אמרו, כלומר, אל תרבה אמרו על אדם ואשתו. קל וחומר ואשת חברו. מכאן אמרו חכמים, זה הבנתי. מי זה האמרו השני? חכמים. אז מי זה האמרו הראשון? יוסי בן יוחנן. אבל זה לא נכון אמרו. תמיד יהיה נכון מה, כי היה צריך להיות כתוב. ואשתו אמר. נכון? או בכלל לא היה צריך את כל הקטע הזה. מה היה חסר אם היה מתחיל רבי את דבריו? מכאן אמרו חכמים, ואני יודע לבד שהאישה זה אשתו בהי הידיעה. נכון? נכון? שאלה טובה? ראיתי המון אפשרויות, ויש המון דברים מהזמן קצר. אני רוצה להגיד לכם משהו שראיתי אצל הצדיק הגדול, אצל רב אריה לוין, זכר צדיק לברכה. זכותו יגן עלינו. הוא מבין, נדמה לי בשם מישהו, אבל זה כל כך מתאים לו. הוא אומר הסבר מדהים. הוא אומר, אתם יודעים מי זה אמרו? זה העניים מהסיפור הקודם. הוא אומר, העניים זה לא רק אלה שאין להם כסף או יש להם כסף. היהודי הזה מקרב את כולם, אלה שעובדים אצלו, מרבה זכויות ומצוות. יושבים כל הג'מעה, מבסוטים, אוכלים, שותים, עושים צחוקים. הם צוחקים, והם גם יש להם את התרבות שלהם. הם באו עם בתי גידול משלהם. הוא יושב, והוא מערך, ואשתו, שולמה לכם, מה נשמע, אבל פתאום הם רואים איזו צניעות בינו לבין אשתו. והם מכירים את העולם שלהם. הם מסתכלים, ואז הם אומרים כך, באשתו אמרו, קל וחומר באשת חברו. הם אומרים את זה. אומר רב אריה לוין, אתה מבין איך זה משפיע? אתה יודע מה יעשה ויהיו עניים בני ביתך? באשתו, וואי 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 וואי, בטח באשת וואי, זה חבל על הזמן. ואז לאט לאט הם קולטים עולם חדש. אתה לא חייב לתת נאומים כל הזמן. פשוט, אתה יודע מה בעיקר רוצים פה? ביי. זה כל מה שבעיקר, זה הדבר הכי חשוב פה עכשיו. אני זוכר פעם זוג אחד, לא פה עכשיו, פה, לא רחוק, לא ניכנס, מדהים, לא ניכנס בכלל לסיפור, מדהים, 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 זוג שגלגלו לפני הרבה שנים, איזה מפגש אקראי לחלוטין, פינאי פלוט, מגיעו אליי ל... הסיפור, בשנייה אחת, הסיפור שהם הגיעו, כי אומרת לי המזכירה שהייתה בחורי רזבי ירושלים, שפספסתי משהו שהמון זמן זוג שמבקש פגישה, וכבר עבר הרבה זמן, ולא הייתי, אני לא זוכר אפילו למה זה התפספס. פתאום הרגשתי שזה ממש מוגזם, ביקשתי את המספר, אמרתי, אני רוצה לתת לי שאתה לא מכיר. ציצלתי. ואז ככה היו במבוכה, ואמרו תודה רבה, וזה היה נורא מאוחר, היה איזה משהו קטן, ורצינו לדבר, ו... תראו, כל מה שאפשר, אני, מאיפה אתם? זה לא חשוב עכשיו בכלל, אני לא אכנס לשום פעם. אחרי חצי שעה אני מקבל טלפון, והם אומרים, זה באמת אפשרי שנגיע, אנחנו נגיע. שלהם בטח, רק איפה, טוב. נגיע זוג. לא נשואים. נחמדים מאוד 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 מאוד. ממקום מסוים, לא חשוב. והם אומרים לי, תראה, זה מאוחר, יש לנו ויכוח. אנחנו כבר 7 שנים ביחד. ויש לנו ויכוח בינינו. לא רוצים בכלל נישואין כדת משה וישראל. לא, זה לא הכיוון שלנו, לא חשבנו על זה אף פעם. אך מה הוויכוח? הוויכוח הוא שאני, אומר הבחור, אני אומר לא מוכן הצגות. לא רוצה, לא רוצה אז לא. וחברתי היקרה אומרת, מה פתאום? זה לא מסורת. אגב, הם אומרים, אנחנו חפים מכל בעיה כזאת. מסודרים, נקי. אבל היא אומרת, לא, לא נכון. לא יודע, לא יודע. אנחנו חיים בארץ, ילדים. לא, למה? כן. זהו, ורצינו לדבר. ועבר כבר הזמן, והכל אמרתי להם, נו, אז אמרו, ומחר, תתת אותנו ממש היום, ואנחנו מחר בבוקר טסים ללונדון. אמרתי להם, מזל טוב, נו, למה? עושים ניסויים, טוב, אני הבנתי שהיום, כשהם אמרו את זה, זוכר, ישבתי בשולחן, במשרד שלי בירושלים, הם אמרו, ואז הוצאתי בקבוק, היה לי בקבוק לחיים קבוע לידי. זה אגב בכלל כלל טוב. גם, טוב, לא חשוב. ואז הוצאתי את הבקבוק. תוציא מי שאתה רוצה. אז הוצאתי את הבקבוק, הוצאתי את הבקבוק, שמתי, ואמרתי להם, לחיים, נו. הם חשבו, זה רדיו זה, כלומר, הם לא הבינו בכלל מה הולך. הם לא הבינו. לחיים, שבעים, הם באו לרב. חיים. טוב, אז אמרתי להם, דיברתי איתם על... לא חשוב עכשיו על כל המציאות, ועל איך, ועל מה. התגלגלו הדברים כמו שהתגלגלו, ממש לא משנה. בננו הבכור עמד אז בדיוק לפני חתונה. שבוע או שבועיים, צבי. עמד לפני חתונה, והייתה לי הזמנה על השולחן, ואמרתם, כשתחזרו מלונדון, תקפצו לחתונה. ונעמוד בקשר, והייתה שיחה מאוד ארוכה, ולהתראות. זהו, יצאנו כל אחד ככה גדולה לגימה, והיה לגימה גדולה, כתוב גדולה לגימה, ולגימה גדולה לא כתוב, אבל שם היה גם, ובסדר, שתינו והכל, ולפעות. זה פילי פלאות, רוצה הקודש ברוך הוא. הם יוצאים, זה ממש סיפור, הם יוצאים, ובתחנת האוטובוס, שהם עומדים בירושלים ובימי האומה, בתחנת האוטובוס, הם יושבים, ויושבת שם אישה אחת, וקוראת משהו, היא קראה משהו שלי, הייתה שם תמונה שלי. כנראה היה טוב, אז אני לא יודע, היה עוד תמונה. והיא קוראת ויש תמונה, והם מסתכלים ומבסוטים וחלקים. עכשיו יצאנו מהזה מהתמונה. אז היא אומרת, אתם מכירים אותו? אתם אומרים, כן, עכשיו אנחנו יוצאים. הקיצור, היא המחותנת שלנו. ואז היא אומרת, וואי, והם אומרים לה, אז היא אומרת, כן, אני המחותנת. אז היא אומרת, כן, והם מוצאים את ההזמנה, והם אומרים, אז... את גם באה לחתונה, אז הם מחליטים, זה נס חנוכה, הם חוזרים אליי. תפקים עוד פעם בדלת, הם אומרים, אנחנו רוצים לדבר שוב. לא משנה, הדברים התגלגלו איך שהתגלגלו, זה סיפור מופלא, לא משנה. כשהייתי באומן לפני שבוע, היא הייתה שם. לא חשוב עכשיו, זה סיפור מעניין מאוד. סיפור מאוד ארוך, סיפור מאוד ארוך, סיפור מדהים. מתגלגל בצורות פילי פלון, לא חשוב. כמה שבועות אחר כך הם מגיעים לשבת. אחת החופות הכי מרצות שערכתי אחרי זה הייתה שלהם. כמה שבועות אחר כך הם מגיעים לשבת. אנחנו יושבים כל המשפוחים. והם מגיעים, ואני יודע את הרקע. ואני יושב איתם, אחד הקיבוצים הלא רחוקים מפה הדבר. אני יושב איתו יותר, וחני, רעייתי, יושבת יותר איתה, הבית ככה, הילדים. עכשיו, שבת, אני יודע זו שבת ראשונה שהם רואים בכלל טעם של משהו כזה. טוב, אני חושב כל הזמן איך אני מעביר להם איזה ככה מסר, איזה מסר של האומה, איזה שוס שממנו הם יוצאים, זהו, די, הם הולכים לקודש ברוך הוא אומרים רק פה קיבלנו את זה, זה מסודר. ואני חושב על זה וזה, ואני דואג, הילדים שולחן שבת, ההוא זורק זיתים, זה מסדר את העגבניות, אני יודע. ובעיקר, ברוך הוא מורשמו, שמח, יושבים שם, אני יודע כמה אז היו, עשרה קטנים, ברוך השם, פרי לך. ואני זוכר שבשיחה שהייתה לי איתה, ממש התפעלתי, כי הייתה שיחה ראשונה ושיחה אחר כך, ובשיחות בטלפון, אני מדבר איתו סתום לגמרי, לא מדהים כלום. הולכים לקבלת שבת, לא מעניין. היה בחור רציני, התבלבל משהו, לא יודע מה קורה. נגמר השולחן, אומרת לי, אשתי, סתומה לגמרי. אני דברים לא מבינה. יש כל מיני שתקעת על דברים אחרים. אחרי שבת הם יוצאים. אומרים, זה לא יאמן. זה לא יאמן. ואנחנו לא מבינים מה הם קיבלו. פעם ראשונה שראינו ילדים והורים יושבים שבת שלמה. זה כל השבת. ושניהם בוכים. ואני בכלל לא מבין שזה בכלל לא מעניין השטויות שאני הולך לדבר איתו עכשיו. ובמקום אחר לגמרי בכלל. למה אתה מדמיין שעכשיו הוורד שלך זה מה שחשוב? הם עכשיו מתפעלים מההוא שזרק זיתים. ומהסחבק. ומהיחד. הם בכלל במקום אחר לגמרי. כל מה שאתה ניסית להשתיק, זה הדבר היחיד שהם רצו עכשיו. אתם מבינים מה כתוב פה? כתוב פה, אמרו! זה מה שאומר שם רבי אריה. עתם הבית, אומר רבי יוסי בן יוחנן, איש ירושלים, עתם הבית, זה מה שיחסל את יוון. לא הדרשות שלך. הבית שלך יחסל את כל יוון כולה. לא יהיה יוון, אל תדאג. תדליק שם נר. ושיזרקו זיתים. ואל תדאג. ושהוא יהיה פתוח לרווחה. ושקצת יהיו יותר ענבים בני ביתך. ובעיקר אתה. ותיתן לקודש ברוך הוא שההמצאה הזאת תפעל על הנשמות של כולם. את כל השאר תחכה כבר שכולם נראו. וגבלת. עכשיו מתחיל רבי ואומר דברה. כאן אמרו חכמים. אף פעם לא הבנתי למה רבי צריך להכניס את זה פה. זה ממש לא קשור. ומה הוא אומר? מכאן אמרו חכמים כל המרבה סליחה עם האישה גורם רעה לעצמו ובוטל מדברי תורה. המהר"ל שואל, ומי שסתם מתבטל לא בוטל מדברי תורה. ומי שמרבה סליחה לא עם האישה, אלא מרבה סליחה בלבולי מוח עם מישהו אחר, לא גורם רעה לעצמו ובוטל. מה זה קשור? בסופו יורש לי. מה? כאן אמרו חכמים, תראה למה יכול להוביל החיבור של איש ואישה. החיבור של איש ואישה בלי מילים גדולות, תראה לאן יכול להוביל החיבור הזה בלעשות אלוקות בבית. ותראה לאיזה מקומות יכול להוביל החיבור הזה כשזה אגו. בטח שכל שיחה בתהילה גורמת לבטלנות. אבל מה, אתה טיפש? אתה לא יודע שכשהראש שלך חושב עכשיו ביצרים שלך, אז זה לא רק גורם לבטלנות, אלא זה מוציא אותך לגמרי מהשפיות. מה, אתה חדש בארץ? אתה עושה צחוק? בטח שכל מי שמבלבל במוח בוטל מדברי תורה. אבל אתה לא מבין שאם אתה מהפך את המציאות של איש ואישה במה שהם רואים, מכאן אמרו, קל וחומר באשת חברו, באשתו אמרו, זה מה שנוצר כאן. איה שרה אשתך שאלו בהכנסת אורחים. הנה באוהל. מה יחסל את יוון? הביתך הזה. האיש והאישה, עקרת הבית, הנה באוהל, הפתוח לרווחה, המבנה הזה. לא הדרשות שלך. באשתו אמרו. את זה יוון רוצה לגמור, את הביתו אמרו, היא רצתה לגמור. ההגמון רצה קודם כל את הביתו, שהיא לא תהיה אשתו. כל המרבה סליחה עם האישה, זה מי שלוקח את זה עכשיו לאגו שלו, זה המרבה. כל המרבה סליחה בתהילה, בכל מקום כתוב עליו מה שכתוב. ואם הבעיה היא לשון הרע שנגרם מזה, אז בכל מקום זה רע. ומה שאמרו ואל תרבה סליחה עם האישה, כי נכון, הזוגיות הזאת, אתה כל כך צריך לבחון איך היא נשארת אלוקית, ואיך אתה לא מוריד אותה למקום של האגו כל שנייה. בטח. על זה מדבר יוסי בן יוחנן, איש ירושלים. לכן רבי אומר את הדברים, המון פעמים אמרתי לפי, מה הוא נתקע עם זה פה עכשיו רבי? זה נושא אחר, זה תגיד פעם בדיני צניעות, זה לא נעים, יותר כיף במסכת אבות בלי הקטע הזה. זה הקטע הדוסי של מסכת אבות. ככה נורא נחמדה מסכת אבות, לא פתוח לרווחה, רב לחכמים, וזה זה נחמד. פתאום כל המרבה שיחה עם האיש אמן. לא יפה. אין יותר יפה מזה במסכת אבות. זה עשי. בא רבי יהודה הנשיא ואומר, תראה מה יכול לעשות בית, ותראה מה יכול לעשות אגו. תראה לאן יכולה להוביל השיחה הזאת, של המבנה שתיארנו של אברהם ושרה, של בית, הכי אינטימי, והכי פתוח. ותראה לאן יכול להוביל, תראה אתה, אתה לא יודע לאן יכול להוביל כל המרבה. אתה לא יודע? אני צריך לספר לך. מכאן אמרו חכמים, מכאן הכוונה היא מהמחשבה לאיזה גודל יכול להוביל איזון טהור. מכאן אמרו חכמים לאיזה נומך יכול להוביל ההפך מזה. מכאן אמרו חכמים. רק כשאתה רואה לאיזו גדלות יכול להגיע משהו, מזה אתה מבין כמה מסוכן ההפך. זה המכאן הוא. לא מהמילים שהוא אמר, אל תרבה שיחה. זה החידוש. מכאן, מהמחשבה, זה יכול לנצח את יוון. אז במשנה הקודמת התפעלנו מיוסי בן יועזר. אבל בסופו של דבר הוא יוסי בן יועזר עוד מובן, כי אני מבין, יוון זו תרבות. איך מנצחים את התרבות? בתרבות הפוכה. איך היא התרבות ההפוכה? תקים בית ועד לחכמים. תלמד את התרבות שלך. מתאבק באפר רגליהם, דיברנו על מתאבק, דיברנו על שוטה בעצמה, נדע. אבל זה בסדר חסד. גם ביוון בטח יש מפעלי חסד כאלה נחמדים. שהבית הזה של איש ואישה הוא שכינה על גביהם. שהאיזון הטהור הזה מצליח לייצר את הניצחון הגדול על יוון. אין דבר כזה בעולם. כשזה לא קיים, מכאן אמרו חכמים, את זה חלילה אפשר לפספס. ואשתו אמרו, והחבר'ה, מכאן אמרו, אלה החכמים שראו את הגודל שיכול להיות ולימדו אותנו את נר איש וביתו. ואחרי שלימדו אותנו את נר איש וביתו, אמרו לנו, אבל אנחנו לא גומרים בזה בלי להראות לכם למה אם חלילה ההפך. עד כאן משנת הזוג הראשון. נקודה ראשונה במלחמה עם יוון. הבית. זוג השני, שאליו ניכנס בשבוע הבא בעזרת השם, זוג השני זאת המשנה הבאה, זה זוג שמדבר על עשה לך רב וקנה לך חבר, ועידן את כל האדם לכף זכות, הרחק משכן רע, אל תתחבר לרשע, אתם שמים לב לאן עברו? יצאו מהבית לאן? לשכנים, לשיכונה, לשיכון. החבר'ה, עוברים לאט לאט, אנחנו עושים טיול, פרק א' זה טיול שנתי שהולך לאט לאט, מהמסר הראשון של שמעון הצדיק, מה נשמע בבית? עכשיו עוברים עם הזוג השני לחבר'ה, זה בעזרת השם בשבוע הבא.
Thank you.